ברוכים הבאים לביצה הפיננסית, אנחנו בפרק נוסף, ופרק שגם יעלה לפודקאסט. המטרה שלנו כמובן להציג לכם כמה שיותר מידע שיעזור לכם גם בהמשך. הפעם אני מארח אורח מאוד מיוחד בשם יוחאי זייד, שהוא המנכ"ל של ביג טק 50. יוחאי יציג לנו את החברה, יסביר על עצמו, והמטרה היא ללמוד כמה שיותר מאנשים שכבר נמצאים בבורסה. יוחאי, מה שלומך? תודה רבה שהצטרפת אליי.
טוב, תודה שהזמנת, איגור.
אני תמיד שמח לארח עוד ועוד אנשים. אני כמובן אשמח גם שתספר לי וגם שתספר לקהל מה החברה עושה, מה מטרות החברה, ונדבר על תיק החברה וחזון החברה והמטרות שהיו בעבר והמטרות שיהיו בעתיד, וכמובן אנחנו נזרום עם השיחה הזאת ונקווה לעשות אותה כמה שיותר לימודית.
מעולה. אז שלום לכולם, נעים מאוד. כמו שאיגור אמר, שמי יוחאי זייד, אני אשלים את השם משפחה כדי לדייק בשביל הוריי, יוחאי זייד רונן. אני ממנכ"ל שותפות שנקראת ביג טק 50, שהיא שותפות שנסחרת בבורסה בתל אביב, ואני שמח על ההזדמנות להציג אותה בפניכם היום. אבל כמו כל דבר, בטח עם, דבר, עם גופים נסחרים, חברות נסחרות, ובעולם השקעות אני חייב רגע רק לבוא ולציין שהמידע שנמסר כאן הוא במסגרת מצגת. יש מידע רב נוסף שנמצא באתר הבורסה, באתר המאיה ובאתר האינטרנט שלנו, bigtech50.com, ולכן חלק מהמידע כאן הוא חלקי ואפשר להשלים מי שירצה, וחלק מהמידע כמובן צופה פני עתיד, ואנחנו, אני מניח שכולכם שוקבים אחרי שוק ההון ועוקבים אחרי הביצה הפיננסית, מודעים למה שעובר עכשיו על השווקים ועל סימני השאלה שיש קדימה ועל הטלטלות שהוא חווה בשנה האחרונה, וגם על זה קצת נדבר. אז נא לקחת את המידע כאן, כמו שאמרתי, בערבון מוגבל כצופה פני עתיד, ואני אנסה לדייק ככל שאני יכול. השותפות הוקמה על ידי ארבעה אנשים עיקריים, נקרא לזה. הראשון ביניהם, ואני תכף אציג את עצמי ואני אתחיל עם האחרים, זה אריק צ'רניאק, שהוא יושב ראש השותפות. אריק הוא יזם סדרתי, הקים הרבה מאוד חברות, אולי המוכרת והמוצלחת של, ביותר מביניהם זה סופרסוניק אדג', שנמכרה לאיירון סוס ב-200 מיליון דולר לפני, ב-2015, למעשה עד היום היא מהווה הפלטפורמה, הסמכה איירון סוס ניתן להנפקה ומצליחה. הוא שותף מנהל בקרן הון סיכון שנקראת אקסון, בוגר תלפיות, ואם כל הדברים האלה לא הספיקו, אז ארי גם היה טייס קרב בחיל האוויר, ולמעשה אני מכיר אותו משם מימינו בחיל האוויר. צחי סולטן הוא פיגור מאוד מאוד מוכר בשוק ההון, ואם אתם מתעסקים בשוק ההון, ייתכן ואתם כבר נתקלתם בשם הזה. הוא יושב ראש דיסקונט קפיטל חיתום, משקיע פרטי ומאוד מנוסה בחברות פרטיות וחברות ציבוריות, בשלבי חיים שונים, למעלה מ-30 שנה בשוק, ללא ספק אחד החתמים המובילים, ומי שנמצא בשוק ההון מאוד מאוד מעריך אותו ומכיר אותו. יש את מיכה קאופמן אצלנו כדירקטור, שמיכה הוא המנכ"ל והמייסד של פייבר, פייבר חברה שכבר נסחרת בנאסד"ק בשווי של מיליארדי דולרים, ולמעשה הקים אותה מאפס ומכיר את כל תהליכי התמיכה של חברות הייטק, מ-incubation, מההתחלה ועד הנפקה. ועבדכם הנאמן, אני יועץ לשעבר בחברת הייעוץ מקינזי, מנכ"ל של חברת השקעות בנק שוויצרי שנקרא ISP Group, מתעסקת בעולם של השקעות אלטרנטיביות, שזה עולם של פרייבט אקוויטי, VC, ובכל מקרה כל עולם ההשקעות. הייתי משנה של מנכ"ל של גט-אקסי, אולי בשנים היותר טובות שלה, 2015-2017, וגם כן שירתי הרבה מאוד שנים בחיל האוויר, סגן אלוף במילואים. ואנחנו כצוות, תכף נדבר בדיוק מה ביג טק עושים, אבל אנחנו מן הסתם, אם זה לא הברור, אנחנו בעולם של השקעות כמו קרנות VC, למעשה קבוצה שהקימה את השותפות עם ניסיון מצטבר של עשרות שנים, גם בעולם ההייטק, גם בעולם ההשקעות, עם נטוורק מאוד מאוד רחב, שמכיר את רוב היזמים בארץ בחברות ההייטק וגם את רוב המשקיעים, וזה מה שאנחנו מביאים איתנו לשולחן. אז בואו נבין מה ביג טק בעצם באה לעשות. ולפני שאני אעבור לשקף הבא, אולי אני אגיד לספר רגע קצת את הסיפור כאן מאחורי זה. אני לא יודע איך אתם, כל אחד מכם, באפיקי השקעה שלו, נחשף לעולם ההשקעות בהייטק, אבל אני מניח שרובנו, היכולת שלנו להשקיע בהייטק עד היום למעשה, או עד שביגטק הוקמה, היה למעשה להשקיע רק בשלבים של מה שאנחנו קוראים Grand Family and Fools, שלבים מאוד מאוד מוקדמים של רעיון, של חבר, מכר, ידיד, קולגה לשעבר, משפחה, ובעצם לשים איזשהו סכום כסף שם, ורובנו לא הייתה לנו את היכולת הפיננטית להשקיע בחברות, שהם כבר עברו איזושהי כברת דרך ויש להם מוצר ואולי הכנסות, ולמעשה עברו חלק ניכר מהחבלי לידה של הייטק, ובטח שלא היה לנו את היכולת להשקיע, או אין לנו את היכולת להשקיע בצורה רוחבית, על הרבה מאוד חברות בסקטור ההייטק, שהוא ללא ספק הקטר הטכנולוגי, הקטר הכלכלי של מדינת ישראל. ובעצם בביגטק אמרנו, בואו ננסה לייצר, לאפשר, אני מדבר עם אנשים באנגלית, אני אומר להם, לאפשר לניישן, להשקיע בסטארט-אפ ניישן, ולא רק שהכספים הרבים מהמשקיעים מחול יגיעו לארץ ויכנסו לחברות המעולות שצומחות לנו בישראל. ומפה בעצם יצאנו לדרך מתוך רצון לייצר איזשהו כלי השקעה שמגיע למדינת ישראל, מגיע לציבור בישראל שיהיה לו, וזה הכלי שיצרנו שהוא כלי ציבורי. אז בואו נדבר עליו, מה בעצם ביגטק בא לעשות, מה אנחנו השותפים בקרן באים לעשות? אנחנו בעצם באים לייצר אינדקס השקעה, כלומר פורטפוליו של חברות רחב, אינדקס השקעה בחברות טכנולוגיה פרטיות, לפני שהן נסחרות, שהן בידיים פרטיות ועוד תומכות בשאיפה מסיבוב לסיבוב, מגיוס לגיוס, המוצלחות ביותר בישראל. בדבר הזה, וכמו שבעצם הקדמתי ואמרתי, אנחנו בעצם מאפשרים בפעם הראשונה, וזה באמת בפעם הראשונה, לציבור הרחב, לכל אחד מכם, להיכנס דרך אפליקציית בנק, או אם אתם משקיעים דרך חבר בורסה אחר או ברוקר אחר, להיכנס ולהשקיע בפורטפוליו של חברות הייטק שמייצגות את קטר ההייטק הישראלי. אנחנו בעצם בונים, השאיפה שלנו זה לבנות פורטפוליו של 50 חברות, תכף נראה איזה חברות יש לנו בפורטפוליו, שהן בשלב של late stage, כלומר, חברות שהן כבר עברו את חבלי הלידה של early stage, seed round A, שיש להם product market fit, שיש להם לקוחות שכבר משלמים, ובעצם האתגר הגדול שלהם הם בשלב הגרוט, האתגר הגדול שלהם זה בעצם להתרחב. בדבר הזה בעצם הקטנו כבר את הסיכון על המון סימני שאלה, ובעצם החברות האלה יש להם זכות קיום בצד העסקי, ועכשיו השאלה היא איך הן צומחות. אז זה סוגי החברות שאנחנו מסתכלים להשקיע בהן. במגוון סקטורים, זאת אומרת אנחנו לא מוטים פינטק או סייבר, אלא כמו מדד, כמו תל אביב 35, או כל מדד אחר שתיקחו, נאסד"ק 100, S&P 500, אנחנו שואפים שזה יהיה על פני החברות הגדולות, ללא קשר לסקטור שלהם, ובפיזור אחיד, כלומר שלא תהיינה טעויות גדולות במשקל של חברה ספציפית בתוך התיק. אנחנו נשקיע בחברות האלה, ונחזיק אותן ככל שהם יצמחו בשאיפה, בממוצע, כמובן שיהיו כאלה שירדו, כאלה שיעלו, אבל בממוצע שהתיק, הפורטפוליו, האינדקס, המדד יעלה, ונמשיך להדיק אותם עד אירוע של אקסיט או הנפקה, או החברה תימכר, ובאותו מועד אנחנו בעצם נממש את ההחזקה, בשאיפה שזה יהיה מימוש ברווח כמובן, וברגע שיש מימוש ברווח, אז אנחנו מחלקים לבעלי המניות, לבעלי יחידות ההשתתפות, בגלל שאנחנו שותפות, זה נקרא יחידות השתתפות, אנחנו למעשה מחלק דיווידנד, מתוך הרווחים הממומשים, כלומר שקיבלנו, ממש מכרנו מניה וקיבלנו כסף ולא רק עליית שווי על הנייר, ובו זמנית עם שאר הפורטפוליו השאיפה היא שהיחידת השתתפות של ביגטק, השווי נכסים של ביגטק, הנב, ההון, שווי ההון של השותפות, בעצם יעלה ככל שהחברות בתוך הפורטפוליו שלנו, השווי שלהם יעלה מגיוס לגיוס ומדיווחים שלהם על זה שהם גייסו לפי חצי מיליארד, עלו למיליארד, בשאיפה ליותר, ובעצם אנחנו בשאיפה כמחזיקי מניות, צומחים ביחד איתם. אז זה בסופו של דבר האסטרטגיה שלנו, לבנות אינדקס של חברות טכנולוגיה שקשורות לישראל, לא סתם חברות מהעולם, חברות טכנולוגיה שקשורות לישראל, לייצר בעצם סוג של מדד, וכמו שאתם יכולים ללכת לקנות תל אביב 35, אז לאפשר לכם לייצר מדד דומה, פורטפוליו חברות דומה, שמייצג את ההייטק הישראלי, ואם ההייטק הישראלי עולה בשווי, אז התיק אמור לעלות יפה, אם ההייטק הישראלי נעצר, אז הוא ייצר, הוא אמור לחכות בסופו של דבר, אבל דבר אחד בטוח שהקטר הזה ימשיך קדימה, גם אם יש מן הסתם תקופות של עליות וירידות, וזה גם מה שהיסטורית אנחנו רואים, ולא בכדי כל כך הרבה כסף מגיע להשקעות בחברות ישראליות. אני ממשיך, איגור, בסדר?
מעולה.
יפה, אז התחלתי להגיד כבר באיזה סוגי חברות אנחנו משקיעים, אז בגלל שאנחנו רוצים להתנהג כמו אינדקס, כלומר כמו מדד או תעודת סל, כל אחד יבחר את השם שהוא מתחבר אליו, אז אנחנו צריכים להגדיר באיזה קריטריונים אנחנו משקיעים בחברות האלה. והקריטריונים הם די מוגדרים, אנחנו מסתכלים על חברות שהשווי שלהם לפי סיווג פורמלי שבהם השקיעו בהם כסף היה מעל 250 מיליון דולר ומעלה, חברה שקיימת לפחות 3 שנים, שזה אומר שזה לא חברת אווירה שצמחה וקמה על איזשהו בז, אבל לא עומד מאחוריה אולי מספיק עמודי תווך רציניים וזכות קיום, חברה שמייצרת הכנסות שנתיות חוזרות ARR של לפחות 10 מיליון דולר, שזה אומר שיש לה לקוחות משלמים, הם משלמים בצורה תדירה כל שנה, ובעצם יש לקוחות חוזרים, אוקיי? ושכמובן היא נמצאת בצמיחה והיא לא בסטגנציה. בחברה מושקעת לפחות קרן הון סיכון אחת מוכרת גדולה, למה זה חשוב בעצם מבחינתנו? כי קרן גדולה תעזור לחברה לנווט את עצמה גם יותר בהצלחה, וגם תעזור לה להגיע לאירוע בשאיפה בסופו של דבר של מימוש, כי זה גם האינטרס של הקרן, וזה גם האינטרס של המשקיעים שלנו. ויש לנו עוד צורך רגולטורי ביותנו שותפות שנסחרת בבורסה בתל אביב, זה שהחברות שלנו יוכרו, כי אנחנו משקיעים בחברות ישראליות, שבעצם יוכרו כחברות טכנולוגיה ישראליות, וזו דרישה יותר רגולטורית, שהחברה תוכר כחברת מו"פ. סך הכל, אם אני לוקח את הקריטריונים האלה, יש כ-130 חברות בישראל, וזה משתנה כל הזמן, כפי שחברות צומחות ועולות בשווי, שעומדות בקריטריונים האלה, ומתוכם אנחנו מנסים לברור, ובסופו של דבר להגיע ל-50 חברות. אנחנו משקיעים בכל חברה, תחום של אזור $1.5 מיליון, ואנחנו בעצם, המודל שלנו, וזה אולי גם אחד הדברים ייחודיים אצלנו, אנחנו בעצם, המודל שלנו שאנחנו בדרך כלל, לא תמיד, קונים מבעלי מניות קיימים, שזה אומר או היזמים עצמם, או עובדים מאוד בכירים שיש להם מספיק מניות ומחפשים לממש, או אפילו אנג'לים וקרנות שנכנסו בשלבים מאוד מוקדמים ומחפשים לממש חלק מההחזקה, וזה בעצם השיטה שבדרך כלל אנחנו נוהגים, והדבר הזה, אם דיברנו קצת ציונות על לאפשר למשקיעים להיחטף לעולם ההייטק, אז בצד השני של המטבע, אנחנו בכך גם עוזרים לעובדים גם להיפגש עם כסף לפי הצרכים שלהם, על ידי זה שמממשים חלק מהמניות. אני אבהיר, אנחנו לא קונים אופציות שאי אפשר להמיר אותן כבר למניות, אלא אנחנו קונים מניות ומושקעים ישירות בחברות, ולא דרך הסכמים עתידיים או משהו כזה. אז בואו נראה איזה חברות אנחנו מושקעים בהן, אחרי דיברתי כך הרבה וסיפרתי, אנחנו סך הכל הנפקנו את עצמנו בבורסה, ובעצם גייסנו את הכסף בשביל ההשקעות האלה בפברואר 21, למעשה אפשר להגיד שכמעט שנה ו-3 מאז שהנפקנו את עצמנו, בתקופה הזאת של 18 עד 20 חודשים, אנחנו למעשה ביצענו 17 השקעות, אלא רשימת חברות שלפניכם, שכבר, למרות שהפרק זמן יחסית קצר, הנפקנו כבר לממש החזקה בשלוש חברות שפשוט הם יצאו להנפקה אחרי שהשקענו בהם, וכאמור, בהתאם למדיניות שלנו, ברגע שהחברה מונפקת, אנחנו מממשים, ואני מיד ארחיב על זה אולי עוד מילה.
גם ההנפקה הייתה בתקופה, עכשיו תקופה יחסית קשה, כמו שציינת גם בהתחלה.
כן, אז אני מיד אדבר על זה, בסדר גמור, אבל בגלל שיש את הרשימה של החברות על המסף, ובטח מי שצופה בנו מסתכל עליהם, אז בואו רגע נדבר עליהם, ואז אני אדבר על השלוש חברות שהונפקו. אז מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שהשקענו ב-17 חברות, 3 הפיקו, זאת אומרת יש לנו היום בפורטפוליו 14 חברות, ואם אתם מסתכלים על השמות, אני מניח שחלק מהחברות מאוד מוכרות לכם, בטח אלה שהפיקו וכנראה היו יותר בתקשורת לאחרונה, כמו IronSource, Pioneer ו-Outbrain, אבל יש לנו חברות מעולות נוספות שהן עדיין פרטיות, מוביע, שדרך אגב הצהירה שיוצאת להנפקה, אבל בגלל מצב השווקים והכסף המזומן שיש לה בחוסר הלחץ מצידה, דחתה את ההנפקה, שלה, וורביט שגיסה שנה שעברה וסוף שנה שעברה לפי שווי של 2 מיליארד לפי הודעה שהיא הוציאה, פרקס ואורקאם חברות מעולות וסייטנס בתחום של BI וביג דאטה, פיינדבוקס בתחום של פינטק והלוואות, פנל בלוויין ופרימיטר איקס שנדבר עליה גם כן תכף עוד מעט בתחום הסייבר, ויש למטה עוד חברות שאנחנו, אני תכף ארחיב על כל, לא על כולן, אבל איפה שיש להרחיב, אבל מה שאני רוצה שתסתכלו על הדבר הזה, כולל שתי החברות שהשקענו בהן ב-2022, שזה בילדות בתחום הפרופרטי טק, ואת ביי, חברת סייבר ביטוחית מדהימה, זה שיש לנו בעצם כמו שהצהרתי בסטרטגיה שלנו, מגוון, חברות במגוון סקטורים, החברות כאן הן גם במגוון טובי חברה, זה לא אומר שהחברה טובה פחות או יותר, זה פשוט אומר שהחברה נמצאת בשלב אחר בצמיחה שלה. יש לנו כאן חברות ששוות מאות מיליוני דולרים, וכמו שאמרנו, ה-threshold שלנו, הרף שלנו, הסף זה 250 מיליון דולר במינימום, ויש לנו חברות שהן כבר בכמה מיליארדים. אנחנו כן מנסים להיכנס בחברות בשווים של המאות מיליונים, איפה שיש עדיין הרבה מאוד מקום לצמיחה, גם כשהחברות עדיין בידיים פרטיות לפני הליכה להנפקה. וזה לא מופיע כאן כמה השקענו בכל חברה, אבל צריך כל הפיזור האחיד, בכל חברה השקענו, כמו שאמרתי, בין מיליון לשניים, אז בממוצע זה יוצא מיליון וחצי דולר, ככה שאנחנו מקבלים את אותו אפקט אינדקס שאנחנו רוצים. עכשיו אנחנו מימשנו בשלוש חברות, וכמו שאיגור אמר, המימושים האלה רובן היו ב-2022, כלומר שכבר התחילו הירידות בשווקים הסחירים אחרי שהחברות האלה הנפיקו, החברות האלה הנפיקו למעשה ב-2021, אירוסופט פיוניר ואוטברם באמצע השנה פחות או יותר, אבל בעלי מניות מבחינה רגולטורית בארצות הברית חסומים מלמכור את המניות מיד כשהחברות מונפקות, ויש תקופת חסימה שנעה בדרך כלל בין בשישה חודשים, יכולה להגיע עד תשעה חודשים. אז למעשה המימושים שלנו ברוב המקרים היו ב-2022, שזה כבר תקופה של תחילה של ירידות, אבל עם זאת אנחנו הצלחנו לממש על שלושת החברות ביחד, הצלחנו לממש ברווח עבור המשקיעים שלנו, ותכף אנחנו נסתכל על זה. והמסר שלי בדבר הזה, זה שאם אתה נכנע בשלבים מספיק מוקדמים, ואפילו בתקופת גאות כמו שהייתה ב-2021, אבל יודע להיכנס בתמחור אטרקטיבי, בשלבים נכונים, בעסקה נכונה, אז גם אם אתה בסוף מממש בתקופה שכבר מתחילות ירידות שערים, והחברות האלה ירדו מאוד מההנפקה שלהם, כמו כל חברות הטכנולוגיה, מההנפקה שלהם עד שיכולנו לממש, כלומר שהסתיימה החסימה על המניות של המשקיעים, אז עדיין אפשר לייצר כאן רווח. אז בואו רגע נדבר מספרי קצת. אז סך הכל מימשנו בשלוש החברות, ב-Altos Pioneer ב-Outbrain, התשואה הממוצעת על ההשקעה שלנו הייתה 154%, שזה תוך שנה וחצי, שזה פנומינלי סך הכל, וזה שאפילו חברה אחת, Outbrain לצערי, נאלצנו לממש בהפסד. כי אנחנו נצמדים לאסטרטגיה שלנו, כי אנחנו מממשים בכל מקרה כשהחברה מונפקת, תכף אני אגיד לזה מילה. בעקבות זה שמימשנו, אפשר לראות כאן בטבלה בצד ימין, שסך הכל השקענו 3.7 מיליון דולר, קיבלנו תמורה של 5.7 בחזרה, שזה קרן פלוס הרווח, שזה יצא רווח של 2 מיליון דולר, על השקעה של 3.7 מיליון, וסליחה, התמורה הייתה 5.7 מיליון, והצועה, לכן הצועה בסופו של דבר, קיבלנו רווח של 2 מיליון דולר, ואת זה פלוס הקרן חילקנו ועדיין ירחיב מיד. אבל אני רוצה לדבר רגע על Outbrain ועל המימוש, למה מימשנו בהפסד את Outbrain. תראו, אנחנו, וזה דרך אגב הוכיח את עצמו, אנחנו אומרים שמה אנחנו מביאים לכם כמשקיעים, זה את היכולת להשקיע בחברות שהן בידיים פרטיות. כמו שאמרתי בתחילת הדרך, אם לא דרך ביג טק, אין באמת לרובנו את היכולת לבוא ולשים כסף בחברה כמו איירון סורס, לפני שהוא נפקה, כשהייתה בשווים של 1.5 מיליארד, 2.5 מיליארד, איזה מספר תרצו, אני מזכיר שהוא נפקה לפי 1 וקצת מיליארד. אז אנחנו אומרים, תשקיעו בביג טק, כי אנחנו נותנים לכם את הגישה לחברות שהן בידיים פרטיות. אחת שהחברות נסחרות, ומה שמשפיע על השוק הסחיר זה לא רק מה שקורה בחברות, אלא כמו שאנחנו חווים ורואים, מה שקורה בעולם המקרו, ובטח עכשיו אנחנו מקבלים דוגמה מאלפת על כך, עם עלייה של אינפלציה ועליות ריביות, והשפעה של זה על השוק, בלי שום קשר לביצועים של החברות, ולכן אנחנו לא רוצים להיות ספקולטיביים, אם מישהו חושב שחברה שכבר מונפקת היא השקעה טובה, הוא יכול כבר לרכוש אותה בעצמו, הוא לא צריך את ביג טק בשביל זה, ולכן אנחנו מממשים ברגע שאנחנו יכולים, זה לא אומר הכל ביום אחד, אבל לאורך תקופה כדי לפרוס לפעמים את המחירה, אבל בסופו של דבר אנחנו מממשים, ולמרות שמימשנו בהפסד ב-Outbrain, אילו היינו משאירים את ה... ואומרים, רגע, בואו נחכה שזה יתאושש, אז המחיר היום של Outbrain הוא יותר נמוך מהמחיר שבו מימשנו, ולכן מבחינתי זה שוב מחזק לי את הטענה של אנחנו לא נהיה ספקולטיביים על שוק סחיר, ואנחנו נממש ברגע שאפשר. מתוך הכסף שקיבלנו, אנחנו חילקנו למעשה $3.5 מיליון לבעלי המניות שלנו, שבחלוקה לשקלים וליחידות השתתפות יצא כמעט 85 אגורות ליחידת השתתפות, שבהתאם למחיר של ביג טק בבורסה בתל אביב, זה יצא תשואה דיווידנד של 24%, למעלה מ-24%, שזה תשואה פנטסטית למי שהשקיע ונכנס לביג טק באזור התקופה שבה הודענו על הדיווידנד. חשוב לי להגיד שזה התשואה על המחיר של המניה מהיום שהודענו על ההודעה עד המימוש. זאת אומרת, כשכבר היה ידוע שאנחנו מחלקים את הדיווידנד, ואני מציין את זה בעיקר כדי להראות שאנחנו מאוד מאוד משתדלים להיצמד למדיניות מימושים וחלוקת הרווחים שלנו, ושהמשקיעים שלנו ייפגשו עם כסף וירגישו את זה בכיס במובן החיובי. בוא נדבר על החברות, אלה שלושת החברות שהנפיקו, בוא נדבר על שאר החברות שאנחנו מחזיקים בפורטפוליו שלנו. אז כאמירה כללית, כל החברות, 14 חברות שיש לנו בפורטפוליו, בצד העסקי שלהם, ולפי מיטב ידיעת השותפות, ואני אסביר למה אני אומר מיטב ידיעת השותפות, צמחו בהכנסות שלהם ובעצם ממשיכות לצמוח ולגדול מבחינת הכנסות, במה שאנחנו שומעים ורואים ב-22 עד כה, וזה למרות הטלטלות שאנחנו רואים בשווקים, אבל בצד העסקי הביזנס של לקוחות, מוצרים, תשלומים, אנחנו רואים גידול בהכנסות. אני חייב להבהיר, אם זה לא ברור, שבגלל שאנחנו הרבה פעמים קונים מניות בעולם של סקנדרי, כלומר מבעל מניות קיים, שיכול להיות שהוא היה ה-CTO של החברה או היזם והוא כבר לא בחברה, אנחנו כשותפות לא חשופים למידע פנים של מה שקורה ממש בתוך החברות, ולאו דווקא מקבלים מידע על הפורמלי מהחברות, על מה שמבוצע אצלהם, ואני אגיד שגם אם היינו קבלים כזה, היינו תחת NDA, כי החברות עצמם רוצות, בסופו של דבר פרטיות, והן רוצות לשמור על עצמן ככאלה, ולהמשיך לצמוח עד שמנפיקות ומדווחות את כל הנתונים, ולכן לא תמיד המידע שיש לנו עליהם הוא מידע פורמלי, והרבה מהם לפעמים מסתמך גם על זה שאספנו דרך הנטוורקינג שלנו, או שכמובן החברות עצמם שחררו לתקשורת בצורה כזאת או אחרת. אבל סך הכל מה שבאתי להגיד זה שהחברות שלנו בפורטפוליו, אנחנו סך הכל רואים שהן ממשיכות לצמוח, אני כן אגיד שחלקן קיוו וציפו שהן יצמחו ב-100% לשנה, ויכול להיות שהן צומחות ב-70% עכשיו, או ב-50% היה הביזנס פלן שלהן, והן צומחות ב-30%, אבל אנחנו עדיין רואים צמיחה בחברות באופן גורף וכללי על פני הפורטפוליו. מתוך ארבעת החברות, מתוך 14 שיש לנו, ארבע חברות עשו גיוסי המשך בשווים יותר גבוהים מאז שאנחנו השקענו בהם. שלוש מתוכן, שזה ויה ורביט ופנבוקס, זה השלוש השורות הראשונות בטבלה, ביצעו את ההשקעות האלה בסוף 21, ולמעטה אנחנו רשמנו עליית שווי על החברות האלה, של אזור בין, כמו שאפשר לראות בירוק בעמודה בצד שמאל, בין 30 נקרא לזה ל-56%, בעלייה בשווי בכל חברה כתוצאה מגיוסי ההמשך שהם ביצעו, בשווים יותר גבוהים מהמחיר שבו אנחנו השקענו, והחברה הרביעית, OpenWeb, דיווחה רק השבוע שעבר, על זה שהיא גייסה $170 מיליון, לפי שווי של 1.5 מיליארד, וגם פה אנחנו בעצם רושים איזושהי תשואה של אזור ה-20%, נתנו 18 במצגת, זה נורא תלוי בה להבין את כמה מניות הונפקו, ומה היה הדילול, ועוד אופציות שניתנו וכדומה, כדי להבין את השווי עצמו, אבל החברה עצמה גייסה עכשיו כסף לפי שווי של 1.5 מיליארד, כשאנחנו השקענו סביב ה-1.1, בין מיליארד ל-1.1. אז בארבע חברות היו עליות שווי מבחינת הגיוסים שלהם, ביחד למועד שבו אנחנו השקענו. בנוסף, פרימיטריקס, אחד מחברות הפורטפוליו שלנו, מוצגה לתוך חברה מתחרה גדולה אחרת שנקראת Humans, בעסקת מניות, כלומר המניות שלנו היא בפרימיטר, עכשיו המניות של Humans, והעסקה הזאת היא מייצגת פחות או יותר, מייצגת שווי קצת יותר גבוה משווי המניות שאנחנו החזקנו בפרימיטר, אבל אין כאן עדיין מימוש, ואנחנו עדיין לכאורה מחזיקים בחברה, ולכן כשיהיה מה לדווח פה אנחנו גם נוציא דיווח מסודר. אנחנו עדים לתקופה שאנחנו נמצאים בה, ואנחנו כן שומעים ורואים על חברות שגם בתקופה הנוכחית עוברים תהליכי התייעלות, מקצצים בכוח האדם, וגם לנו יש שלוש חברות כאלה שביצעו את זה, פאנבוקס, אורקאם וטראקס, שדיווחו בחודשים האחרונים כל אחת במועד שלה על תהליכי התייעלות או קיצוץ בכוח אדם. אני אגיד שבאופן כללי אנחנו יודעים ורואים שחברות הטכנולוגיה שהיו מאוד מוטות צמיחה והכנסות בעיקר בשנים של הקורונה ואפילו קצת טרום קורונה, הדיון עכשיו חזר להסתכל גם בניתוח העסקי על ה-unit economics, כלומר על היכולת לייצר רווח גולמי ועל ה-profit margin, היכולת לייצר רווח תפעולי, והדיון הזה שהוא סך הכל דיון בריא, הביא חברות שבתקופה שבו כל השוק דיבר לצמוח, לצמוח, לתפוס נתח שוק, לגדול ולהתרחב, הביא את החברות לצמוח כדי לתפוס נתח שוק וזה דרך מן הסתם עוד כוח אדם, ועכשיו שהדיון עובר שוב רגע, בוא רגע נתנקז בחזרה לרווחיות, כי יכול להיות שיהיה יותר קשה לגייס כסף וכדומה, אז החברות עוברות תהליכי קיצוץ, ואני מציין את זה רק כדי להגיד שזה דבר טבעי, ואישית אותי זה לא מטריד או מעלה סימן שאלה על זכות הקיום של החברה או הסיכונים שלה, זה פשוט אומר שזו התנהלות נכונה של חברה שמבינה שהדיון קצת ישתנה והמיקוד מעט ישתנה, והיא צריכה להתאים את עצמה גם למה שהמשקיעים מדברים עליו, גם לזה שאנחנו נכנסים לתקופה במקרו-כלכלה שיכול להיות שיהיה יותר קשה לגייס כסף, ולכן הכספים שיש להם ולכל החברות אצלנו יש כספים קש בקופה כרגע, הם רוצים שזה יחזיק מעמד יותר זמן כדי באמת לא למצוא את עצמם down the road, ו-down the road אני לא מדבר על עוד כמה חודשים אלא על עוד למעלה משנה ואף שנתיים, בחלקם יש להם כסף לשנתיים ויותר אפילו, נאלצות לגייס בתנאים לא אופטימליים. אז זה מה שהייתי להגיד בסופו של דבר על החברות שלנו, סך הכל תומכות, חברות כמו שאמרנו שהן בשלבים יחסית מאוחרים, אז יש להם זכות קיום עסקית, ולכן הן ממשיכות לתמוח ולגדול, וכמו כל עולם העסקים, לא משנה אם זה טכנולוגי או לוטק או כל דבר אחר, כולם מסתכלים על התקופה הקרובה ועל זה שיש דיבורים על מיתון וכדומה, ומבינים שצריך לראות איך צורכים את התקופה הזאת, וסקטור ההייטק חלק מזה, אבל הוא לא ייעלם, ופשוט צריך לראות שמשקיעים בחברות טובות ושהן צורכות את התקופה. אז בואו נדבר באמת קצת על התקופה, כי לדבר רק על החברות אפשר לדבר הרבה, אבל לפני שאני אעבור לדבר על התקופה, אני אדבר דווקא רגע מילה על התקופה לפני הקורונה, כי אני חושב שכולכם יודעים שבקורונה פתאום היה איזה ספייק כזה ועלייה שנבע מזה שכתוצאה מסגרים ו-working from home ומרחק, הרבה פתרונות טכנולוגיים צמחו, כמו הזום הזה שאנחנו עושים, שלא יודע כמה הכירו את זום לפני הקורונה, והדבר הזה יעיץ מאוד את עולם הטכנולוגיה, אבל כשאנחנו התחלנו את ביג טק והסתכלנו על ביג טק, אז למעשה אנחנו הסתכלנו על מה קרה בסקטור ההייטק לפני הקורונה, לא ידענו עוד שיהיה קורונה, כן? לפני הקורונה, ואני יכול להגיד לכם שבאופן כללי שלקחנו והסתכלנו על החברות הייטק בישראל, שעומדות בקריטריונים שלנו, 250 מיליון דולר שווי ומעלה עם הכנסות של 10 מיליון, והסתכלנו עשור אחורה, פחות או יותר מ-2010, 2009, 2010, עד 2020, ששם התחלנו לדבר על השותפות ובסוף הדפקנו אותה ב-21, אז ראינו שבממוצע החברות שעומדות בקריטריונים שלנו, ואני מדבר טרום קורונה בכוונה כדי קצת לתת מספרים, ראינו שבממוצע החברות האלה עלו ב-30% בשנה. זאת אומרת, היו חברות שבאמת מגיוס לגיוס צמחו ביותר מ-100%, כי אתה לא מגייס דווקא כל שנה, אבל נגיד פעם בשלוש שנים פתאום צמחו בצורה מטורפת, והיו חברות שצמחו יותר סולידי. דרך אגב, איירונסופט הייתה אחת החברות שצמחה דווקא קצת יותר סולידי, בממוצע שנתי, אני זוכר, זה רק 15%. ובעצם במדד הכולל שהסתכלנו, לקחנו את החברות שעומדות בקריטריונים, ואספנו את המידע עליהם, אז ראינו שהחברות צמחו בממוצע ב-30%. למה אני מציין את זה? כי אנחנו עכשיו נכנסים לתקופה שהיא כבר לא תקופת הקורונה, והשנתיים המדהימות שברו על ההייטק והעליות בשווים, ואנחנו חוזרים לתקופה שהיא אולי יותר מייצגת מה שהיה לפני זה. ולכן אני עדיין חושב שסקטור ההייטק, הסקטור עצמו, ימשיך לצמוח. כמובן שיהיו חברות שיהיה להן יותר מגרגת כסף, אבל חברות עם סיפור טוב ומוצר טוב, וצוות מעולה ימשיכו לצמוח, ולא בכדי גם אנחנו קוראים על קרנות שמגייסות ממשקיעים עוד כסף כדי להשקיע בהייטק, ולכן אני עדיין חושב שיש בהחלט מקום להשקיע בסקטור הזה ובקטר הזה גם בתקופה הזאת. חזרה למצגת. אז אם אני מדבר קדימה, כי צריך לדבר קדימה, ולא להשאיר את זה חושב שמכובד יש שאני אגיד איזה כמה מילים. אז כמו שכבר אמרתי, הדרישה לחדשנות ופתרונות טכנולוגיים לא נפסקת, גם בשוק התנודתי שאנחנו נמצאים בו, וגם אם תהיה תקופת מיתון שמדברים עליה, באחוזים יותר גבוהים שהיא תקרה, והמגמה הזאת היא תמשיך, אנחנו חווים את זה כולנו, בין אם זה דרך הטלפונים שלנו, ושירותי הבריאות, ושירותי הפינטק שאנחנו צורכים, וסושיאל מדיה וכל שאר הדברים, זה לא ייעלם, זה ימשיך, והחדשנות תמשיך להתקדם, והחוכמה היא להתקדם איתה בחוכמה. אנחנו רואים קרנות הון סיכון שממשיכות לגייס מיליארדים, בחלקם אפילו כדי להשקיע בהייטק הישראלי, וזה מעיד שגם הן מאמינות שצריך להמשיך להשקיע, וזה ימשיך לתדלק, זה כנראה מן הסתם לא יהיה בקצבים שראינו ב-20 וב-21, אבל זה פה וקיים, וגם אם הסקטור עכשיו עובר איזושהי התייצבות מחדש, קורות יהיו. דיברתי על זה כבר, כשדיברתי על חברות שלנו, החברות ההייטק עוברות להתנהל בנוסף להסתכלות על הכנסות, גם להסתכל על רווחיות או הקטנת הברן רייט, כדי שהכסף שיש להם בקופה, וכמו שאמרתי, בפורטפוליו שלנו, החברות שלנו, לכולן יש כסף לפחות לשנה וחצי, אם לא שנתיים ושלוש, אז הם עוברות תהליכי התייעלות כדי להקטין את הברן רייט, כדי לעבור את המים הסוערים של 2022 ו-2023 שייתכן ויהיו, וזה סך הכל דבר טוב. ולמרות התהליכי התייעלות שיש, אנחנו גם ראינו ורואים שיש חברות שמגייסות שווים גבוהים מגיוס קודם, אני מדבר על חברות שגייסו השנה, לא בסוף שנה שעברה, האחרונות שנחשפנו להם, אתם יכולים לקרוא עליהם, זה אופן ווב, כמו שכבר ציינתי, שהיא גם חברת פורטפוליו שלנו שגייסה 170 לפי שווי של 1.5 מיליארד, שזה 50% גבוה יותר מהגיוס האחרון שלה, טריגו שגייסה 100 מיליון דולר, גם כן השיב לפי שווי עולה, ווסטו שהגיע למעמד של יוניקורן, ובעצם עתה איזה 3 פעמים בשווי שלה בשנתיים האחרונות, אם אני לא טועה, וגייסה 100 מיליון דולר, וזה בתקופה הנוכחית, שהיא תקופה סופר, כמו שאנחנו רואים, וולטילית בשווקים הסחירים, כמו שאנחנו חווים. אז זה בא להגיד שצריך לדעת למצוא את ההזדמנות הטובות ולהשקיע, ואז אפשר להמשיך בשאיפה ולראות תשואות טובות. ויש חברות שכן ילכו לגייס כספים, כי יש להם ביזנס מודל טוב, וסך הכל יש להם מוצר ולקוחות משלמים, אבל כדי להמשיך לצמוח, הן עדיין לא רווחיות והן רוצות לגייס עוד כסף, והחברות האלה, שהסיפור הוא טוב והצלחות לגייס עדיין כסף, אני חושב שבהם יהיה הזדמנויות השקעה טובות, במחירים יותר נמוכים מהבעבר, ואלה החברות שאנחנו בשאיפה מחפשים וממתינים שההזדמנויות יגיעו, ואנחנו חושבים שההזדמנויות באמת בחודשים הקרובים, ככל שהתקופה עוד מתמשכת של הוולטיליות הזאת, אנחנו חושבים שיהיו הזדמנויות טובות להיכנס בחברות טובות, שפשוט זקוקות לגייס כסף במכפילים או בשווים יותר אטרקטיביים למשקיעים. ואנחנו ממשיכים בחיפוש ובניטור הזדמנויות, כמו שאפשר לראות, והראיתי בשקף של הפורטפוליו, אנחנו ב-2022 נהגנו מאוד בזהירות, וביצענו שתי השקעות ושתי חברות מעולות, שאנחנו חושבים שלמרות המצב השווקים, ומה שעובר על הסקטור באופן כללי, וגם על ההייטק, הן צומחות וגדלות, ויש להן פוטנציאל אדיר, ואלה החברות שאנחנו ממשיכים לחפש, ולהשקיע רק בתנאים אטרקטיביים. אנחנו חברה נתקרת, אז בואו רק עוד כמה מילים על מספרים, ומותר לי לדבר רק על מספרים שדווחו פורמלית, אחרי שבהתאם לדוחות שפורסמו. אז הדוח האחרון שפורסם זה הדוח של סוף הרבעון השני, אוטוטו, ממש אוטוטו, ידווח הרבעון השלישי, אבל אני ואיגור מקבלים את השיחה הזאת לפני שזה דווח, אז אני מנוע מכרגע לדבר, לא שיש שם שינויים מהותיים, כי לא ממשו שום דבר, אבל נכון לסוף הרבעון השני, זאת אומרת אחרי המימושים של שלוש החברות שהונפקו, ולמעשה בגדול לפי מה שהצגתי לכם, בדוחות עצמם, הון השותפות, כלומר נכסים, מה שנקרא נב, נט אסט וליו, נכסים נטו, אחרי ההתחייבויות שלנו, עמד על 32.1 מיליון דולר, שווי, מתוך זה, שווי פורטפוליו החברות, אותם 14 חברות, הוא ערך ב-24.2 מיליון דולר, וזה נכון לסוף יוני, אוקיי? מאז מה שקרה, לפני שאני עובר לשורה התחתונה, אנחנו חילקנו למעשה את הדיבידנד שדיברתי עליו, ככה שחילקנו בערך 2.5 מיליון דולר דיבידנד, ומצד שני, שווי פורטפוליו החברות לא עבר איזשהו שינוי, כי לא מימשנו שום דבר, לא היו חברות ברבעון השלישי דיווחו איזה שהם דיווחים מהותיים שחשבנו שצריך להוריד את השווי בצורה שלהם בצורה מהותית. אני מניח שיהיה קצת עדכונים בדוח של הרבעון השלישי, אבל בגדול הפורטפוליו מבחינת החברות עצמם הם לא דיווחו שום דבר מהותי, ולכן אתם יכולים להחליט, אם אתם רוצים להסתכל, להוריד מהון השותפות את מה שחילקנו כדיבידנד, עוד קצת על הוצאות שותפות, אבל בסוף אם מסתכלים היום ביחס לשווי שאנחנו נסחרים בו, ושימו לב שמה שכתוב כאן זה בשקלים, היום השותפות נסחרת סביב 35 מיליון שקל, שזה אומר 10 מיליון דולר, אוקיי? למה? זו שאלה שצריך לשאול את שוק ההון ואת המשקיעים, מה שאתם יכולים להבין ממה שאני אמרתי לכם, זה ששווי, שהפורטפוליו חברות במחיר שבו השקענו, בלי שעשינו איזשהו אפסייד ובלי דאונסייד היסטרי, אבל השווי שניתן לו, שווי הוגן שניתן לו בסוף יוני היה 24 מיליון דולר, ויש לו כסף בקופה, זה אומר שיש כאן איזשהו דיסקאונט מאוד גדול של עשרות אחוזים, ביחד להון השותפות, שהוא משמעותית, משמעותית יותר גבוה. וזהו, אז זה רגע רק כדי לצפוע קצת את הנתונים, של, של איפה אנחנו, ומי שמכם שיראה את זה לקראת סוף נובמבר, אני מניח שיוכל למצוא כבר את הדוח של הרבעון השלישי, כבר במאיה, ולקבל נתונים מעודכנים על, על הון השותפות, שווי מעודכן של הפורטפוליו, ומזה להסיק את מסקנותיו.
יש צפי למתי אתם תגיעו ל-50 חברות, או יש איזה שהם יעדים ש... איקס חברות צריכות להיכנס כל שנה לתיק?
בגלל מצב השווקים כרגע, הדבר העיקרי שאנחנו רוצים לעשות זה להשקיע נכון בחברות ולא להעיס את עצמנו להגיע למספר, למספר כלשהו רק כדי להגיע למספר. אנחנו חושבים שגם היום 14 חברות ואולי עוד מעט יהיו לנו קצת יותר, זה מספר שהוא סך הכל נותן איזושהי פריסה, כמובן שיש לנו חזון להגיע ל-50, אבל אנחנו לא הולכים כרגע להשקיע רק בשביל להגיע בחברות שיכול להיות שהשווים שלהם עדיין גבוהים. לא אמרתי את זה במפורש, אבל צריך להבין שהשוק הפרטי תמיד יש לו איזשהו לג, איזשהו פיגור אחרי השוק השכיר, עד שהוא בעצם יש איזשהו תיקון, אם יש, בחברות, כמו שאמרנו, יש חברות שראינו שעלו, ולכן אנחנו לא ממהרים להשקיע עד שאנחנו לא חושבים שיש הזדמנויות טובות, אבל ככל שכאלה יהיו, אנחנו כן. מה הייתה המשך השאלה?
היא לא, אם אמרת שאין כרגע יעדים והמטרה היא לחפש פשוט חברה טובה כדי להוסיף לתיק, אז ענית לי על השאלה.
כן, אנחנו, המטרה כרגע, היא, תמיד המטרה היא להשקיע בצורה נבונה ואחראית, ובתקופה הנוכחית זה פשוט למצוא הזדמנויות בחברות שהשווי שלהם הוא אטרקטיבי בהתאם למצב השווקים כיום. מן הסתם לא נשקיע בשווי שבחברות לפי מכפילים של סוף 21 או אמצע 21, זה כבר לא רלוונטי, וזהו, כן.
מעולה, אז אם יהיה לקהל שיאזין לפרק שלנו, יהיה לו שאלות נוספות, שישאלו אותנו בתגובות, אנחנו נדאג לו לתשובה מפורטת, כמובן אם אתם רוצים לקרוא מידע נוסף, או תשאלו אותי, אני אספק לכם, או פשוט להגיע לגוגל ולכתוב ביג טק 50, לקבל את כל המידע, או כמובן להגיע לאתר מאיה, או למגנה כדי לקרוא את כל הפרטים.
כן, לא ציינתי את זה פה במצגת, הטיקר שלנו בעברית זה בית יוד גימל טק, כמו ביג טק, באנגלית B-I-G-T, או בגוגל חפשו במאיה ביג טק, תגיעו, ביג טק 50, תגיעו משם בקלות. ואני אסכם בזה ברשותך, אם אני יכול לסכם רגע ואז תסכם עוד פעם, שבסוף אנחנו באמת השותפות הראשונה שמאפשרת לציבור הרחב בישראל, אתה לא צריך להיות משקיע קשיר, אתה לא צריך להיות אלפיון עליון, להיחשף להשקעות בהייטק הישראלי, ולא לבחור סוס מנצח אחד, חברה אחת ולקוות שבחרת נכון, אלא באמת בצורה קצת יותר רוחבית על פני הרבה חברות, ואנחנו מקווים שחלק ניכר מהחברות שלנו בבוא העת ילכו להנפקה או מחירה ויישאו רווחים ובממוצע שהתיק יישא רווח, אבל זה באמת הזדמנות טובה. ולאלה שמכם שמקשיבים ואו אתם בעצמכם או שיש לכם חברים שמחזיקים מניות בחברות טכנולוגיות טובות, שהבאתם כבר איזה סוגי חברות ושמחפשים להנזיל קצת מכל סיבה אישית כלשהי ומחפשים פרטנר טוב לעשות עסקה, כלומר קונה טוב, מוזמנים גם כן לפנות אלינו, או להפנות אותם אלינו, אנחנו תמיד נשמח לדבר גם בדיסקרטיות, הרבה פעמים זה בדיסקרטיות, לפני שניגשים לחברה ואומרים שרוצים לממש, ולבחון הזדמנות לעשות עסקה שתהיה טובה לשני הצדדים, אז גם זה קיים, וכמו שאמרת, שאר הפרטים אפשר למצוא במאיה, כולל מידע על דמי ניהול ודברים כאלה, אנחנו בסוף כמו קרן הון סיכון, יש גם מן הסתם GP ו-LP, אבל סך הכל הצגתי את הדברים ואת האסטרטגיית חלוקת דיווידנדים שלנו, וזהו.
מצוין, אז תודה רבה על הזמן שלך, אהבתם את הסרטון, תשאירו לייק, תגיבו אם יש לכם שאלות, אנחנו זמינים כמובן גם באינסטגרם, והפרק הזה יעלה גם לספוטיפיי ולאפל מיוזיק, תודה רבה על הזמנך, ואני מאוד מקווה שכל הקהל ייהנה מהתוכן שאנחנו מביאים לו.
ואחל לכולם השקעות טובות ומוצלחות.